היום לפני 13 שנה, ב-21 ליוני 2004, התקיימה הטיסה הראשונה לחלל במימון פרטי בחללית ספייסשיפ 1. מדובר באבן דרך שבעתיד הלא רחוק תאפשר לאנשים עשירים במיוחד לחוות את התחושה של שהות בחלל במסגרת מה שמכנים תיירות חלל, ובהמשך אולי אף תאפשר להם ללחות על הירח. אבל עוד הרבה קודם היו כאלה שעשו זאת. ב-20 ביוני 1969 נחתה על הירח החללית אפולו 11 ועליה שלושה אסטרונאוטים. המפורסם שבהם הוא ניל ארמסטרונג, שהיה האדם הראשון לצעוד על הירח. וכשעשה זאת, אמר את המשפט המפורסם, זהו צעד קטן לאדם וצעד גדול לאנושות.
It's one small step for man,
אגב, בנוגע לנחיתה הזאת, יש תיאוריית קונספירציה הטוענת כי הדבר לא אירע מעולם. הוא מדובר בסך הכל בתרמית מבוימת. אחד הטיעונים בהם מנסים לחזק את הקונספירציה היא העובדה שהדגל האמריקאי מצולם כשהוא מתנופף ברוח, בשעה שעל הירח אין אטמוספירה. אבל בנוגע להגעה לחלל, אין חולק שהדבר אפשרי. 14 אסטרונאוטים יהודים כבר שעו בחלל. ביניהם, האסטרונאוט הישראלי היחיד עד כה, אילן רמון, זיכרונו לברכה. רמון המריא לחלל בי"ג בשבט תשס"ג במעבורת החלל קולומביה, למשימה שנמשכה 16 ימים. אל החלל הוא לקח איתו מספר חפצים, ובהם מזוזות ואפילו ספר תורה זעיר שהוברח למחנה ברגן בלזן ושרד את השואה. כך נשמע רמון כשהוא מספר מהחללית על ספר התורה.
זהו ספר תורה קטן, כמו שאתם רואים, שלפני בערך 60 שנה ילד קטן במחנה ההשמדה ברגן בלזן.
לפני שיצא למשימה, הפנה רמון מספר שאלות הלכתיות על אופן קיום המצוות בחלל. בשאלה לגבי שמירת השבת למשל, פסקו לו כי עליו לספור 6 פרקי זמן שאורכם 24 שעות, ולשמור את השבת בפרק הזמן השביעי. בתום המשימה, עם חזרתה של החללית קולומביה לאטמוספירה של כדור הארץ, התפרקה החללית, והאסטרונאוט אילן רמון נספה יחד עם 6 חבריו לצאת.
יש כאן בעיה, הקשר עם החללית ניתק כשהיא הייתה בגובה של 7,000...
חוץ מגיחות קצרות של חלליות, בחלל יש גם תחנות חלל. היותר מוכרת היא תחנת החלל הבינלאומית. היא מרחפת בגובה של כ-400 קילומטר, ובדרך כלל האסטרונאוטים שמגיעים אליה שוהים בה לפחות כמה חודשים ברצף. ואם אתם ממש סקרנים לדעת איך היא נראית, תדעו שניתן לראות אותה מכדור הארץ אף ללא אמצעים טכנולוגיים מיוחדים, והיא נראית כנקודת אור ענה על פני השמיים. חייהם של האסטרונאוטים השוהים בחלל מורכבים ושונים. אין כוח משיכה, מה שגורם להם לרחף, אבל גם מונע מהם את האפשרות לבכות, כי אין את כוח המשיכה שיאפשר לדמעות שלהם לזלוג. אם אתם רוצים להרגיש גבוהים יותר, שהייה בחלל יכולה לגרום לזה. במהלך השהות בחלל, גובהם של האסטרונאוטים גדל בכ-4 עד 55 סנטימטרים. גם זאת, בשל העובדה שאין כוח משיכה שדוחס את החוליות, והן משתחררות מעט האחת מן השנייה. אבל אל תפתחו יותר מדי ציפיות, כי לאחר החזרה לכדור הארץ, החוליות נדחסות בשנית, והאסטרונאוטים חוזרים לגובהם המקורי. הרבה דברים מתרחשים בחלל. אפילו פרסומת צולמה שם. הייתה זאת פרסומת ישראלית של חברת תנובה לחלב עמיד. היא צולמה בתחנת החלל הרוסית, וראו בה את הקוסמונאוט לוגם מהאוויר כדורי חלב שמרחפים בתחנת החלל.
עכשיו אני רוצה עם הבועות. עכשיו אני רוצה עם הבועות.
מטרת הפרסומת הייתה לא רק לייצר את הבאז שאכן יצרה הפרסומת ברחבי העולם, אלא גם כדי להוכיח לצרכנים שמדובר במוצר איכות שעבר את הבדיקות הנדרשות ואושר אפילו לשימוש בתחנת החלל. עד היום יותר מ-500 אנשים הגיעו לחלל, ואם מה שמספרים לנו באמת יקרה ותיירות החלל אכן תצליח, סביר להניח שבשנים הקרובות המספרים יגדלו במהירות. מחקרים רבים בודקים את האפשרות של חיים מחוץ לכדור הארץ, ותיאוריות רבות מדברות על חייזרים, חוצנים, שחיים בכוכבים אחרים. אין עדיין הוכחות לכך, ועד שיהיו, לא כדאי שתתפתו לעסקאות נדלן מפוקפקות שמציעות לכם לרכוש שטחים על הירח. הסיפור החל בשנות ה-70, כשאדם בשם דניס הופ ניצל את החוק האמריקאי המאפשר לכל אדם לרשום על שמו כל קרקע שאיננה רשומה על שם אדם אחר. הופ רשם את כוכבי הלכת, כולל את הירח על שמו, ולאחר מכן החל למכור קרקעות על הירח. כל דונם נמכר בכ-250 שקלים, ותתפלאו, לפני כעשור, יותר מ-10,000 ישראלים רכשו שטחים על הירח. מי יודע, אולי בעתיד זה ישתלם להם, אבל עד שזה יקרה, אני מעדיף להישאר עם שתי רגליים על הקרקע.